מטבע הדברים מתבשל לי גם בראש מה אני רוצה לדבר איתכם. עם ההתרגשות שממשיכה ללוות אותי לפני כל שיחה. מתוך זיכרונות שלי, שכל כך הרבה שיחות דרמה ששמעתי, ממש נגעו בי. וממש עזרו לי. ושכנעו אותי שיש משהו בה, יש איזה הבדל. ואתם יודעים, שיחת דרמה להבדיל מהרצאה היא מכוונת להיות גם להעביר דברים שהם צריכים להיות מדויקים ונכונים ומתבססים על גוף של ידע, וגם לומר דברים שקשורים לאמת החיים באופן שהיא תהיה רלוונטית, שהדברים שאני אומר על אמת החיים יהיו רלוונטיים גם לכל אחד באופן ספציפי, אבל גם באיזשהו אופן אוניברסלי. וכשאומרים דברים שבאופן אוניברסלי הם נכונים, מתחילים להישמע מאוד בנאלי, נכון? זה בנאלי להגיד שכל אדם רוצה להיות מאושר ולא לסבול, רוצה לא להיפרד מכל מה שטוב בחייו, היה מעדיף ממש לא לפגוש דברים מזיקים ורעים, לא לסבול. וכשיש סבל, באמת כל מה שאנחנו רוצים זה שיגמר כמה שאפשר מהר. ואנחנו לומדים מהחיים, לא קשור רק בלהיות תלמידי הבודה דרמה. כולנו לומדים מהחיים. היום בהפסקת הערב שהייתה, אני הלכתי, הוריי לא גרים רחוק ממני, הם בני 90, שניהם. ואימא שלי אמרה לי, את יודעת, זה כל יום אחרת, הזקנה הזאת, ואת לא תוכלי להבין אותי. אני משתנה לעצמי בכל כך הרבה צורות, ואחי גם היה שם ואמר לה מיד, אמא, גם אני משתנה לעצמי כל יום, גם אני אחר. גם אני משתנה. ואז היא אמרה לו, אתה לא מבין. אתה לא מבין, אתה לא יכול להבין. 90 זה אחרת, היא אמרה. ואיך לשמוע בכבוד, ומה היא התכוונה לומר, ולכבד באופן כזה כל אדם כשהוא מדבר, גם כשלפעמים יש משהו בעולם הסובייקטיבי שלנו, שאולי בכל גיל אנחנו מרגישים שהשני לא יכול באמת להבין אותנו, לא עד הסוף, לא במדויק. אתה לא יכול להבין את זה, היא אמרה. ולפני כמה ימים ישבתי עם הנכד שלי, שהוא בן, כמו שהוא אומר, כמעט שש. עכשיו הוא אומר כמעט שש, מכיוון שבסוכות, ביום הראשון של סוכות, הוא יהיה בן שש. ישבתי איתו, וזה מסוג, מה שאני עומדת לספר לכם עכשיו, זה מסוג הסיבות שאני דווקא הייתי מעדיפה שהשיחות האלה לא תוקלטנה. אז אולי ישקלו את זה בתובנה, לא להשאיר את השיחה הזאת מוקלטת, בכל זאת אני אספר. שישב לידי, הקראתי לו סיפור, ותוך כדי הסיפור, הוא קצת מתחיל ככה לגעת בבולבול שלו, כן? ככה אנחנו קוראים לזה במשפחה. ולא ידעתי מה לעשות בדיוק. אני קוראת לו את הסיפור, הוא ככה, אני לא יכולה להתעלם, אני שמה לב, הוא שם לב שאני שמה לב, כן, איך להגיב? אמרתי לו, באיזשהו רגע אמרתי לו, זה נעים? אז הוא מסתכל עליי ככה עם חצי חיוך, והוא אומר, כן, אבל את לא תביני. אמרתי, זה נכון, אבל למה אתה חושב שאני לא אבין? אז הוא אומר, כי רק לבנים יש. ולא חשבתי שעכשיו זה הזמן להתחיל להיכנס איתו לשיחה על בנים ובנות, מה יש ומה הם, אבל נזכרתי גם בשיחות, זה הזכיר לי פתאום כל כך הרבה דברים בבת אחת, אבל גם מה להגיד לו, כאילו כאן לעשות את זה לידי עם סבתא, זה... ואז אמרתי לו, אבל אולי אחר כך, עכשיו אנחנו קוראים סיפור, הוא אומר, סבתא, אני מתחיל להבין שאף פעם לא יהיה זמן לעשות את זה, תמיד יש גם משהו אחר. אמרתי לו, אל תדאג, אתה תמצא זמן. תמצא מקום בזמן. והעניין הזה של מקום בזמן ואיך לדבר על דברים, זה תמיד אתגר. כי בכל אינטראקציה יש סכנה שנשאיר טביעת רגל שקיבטה משהו. בגחלים האלה המתוקות, בתום הלב המתוק, ותום הלב המתוק והגחלים המתוקות קיימים גם אצל אמי בת ה-90. זה לא משהו שיש לו תאריך תפוגה. וזה מאתגר. מה אנחנו רוצים לשמור בחיים? וזה מאתגר הנטייה שלנו לרצות לעשות קצת לאנשים די, כאילו, שמענו את זה כבר, שמענו שאת מזדקנת, שמענו שזה קשה, כי יותר קשה לשמוע שמחכה לי דברים קשים. ותאמינו לי, עם מי האמיצה החזקה? המאוד מסורה לעיקרון, לא לשתף בחולשות, להסתיר כאב כמידת האפשר, להיות תמיד במיטבך, ואם מראים חולשה או נמצאים פיזית, או מנטלית, או רגשית, במצב רעוע, נקרא לו ככה, זה עניין גם של מילים. אבל לא רק יציב, לא רק יודע ומבין על מה מדברים, או גם מה רוצים, לאן רוצים להגיע, מה מבקשים בתוך דיבור. אז מה, נשתוק אז? נסכים לגמגם או להסיק מישהו גם בדיבור שהוא לא תמיד רהוט או מכוון באופן ברור ומיידי למטרה? ובעידן שלנו זה ממש מאתגר לקיים קומוניקציה, במיוחד שהקצב והצורך להבהיר, אני לא יודעת כמה קשב יש, כמה קשב גם יש לכם עכשיו? ואיך להמשיך לדבר באופן שלא יכבה את הקשב שלכם? שלא תשתעממו מצד אחד? ומהצד השני, למה לא בעצם? למה שלא תשתעממו? זאת שאלה יותר רצינית ממה שהיא נדמת בהתחלה. אם כל מה שיעניין אותי זה יהיה לרתק אתכם או להקסים אתכם, או שתהיה פה ממש אווירה כזאת של וואו, איזה שיחה מעניינת. לא עשיתי כלום. כי הדברים שמופיעים כמעניינים, הם גם מתאים לפעמים, וגם מתוך כבוד לצורך שלנו להבין שקל מדי לרתק אותנו, קל מדי להקסים אותנו, גם להתעוררות וגם למחיות כפיים, וגם להתלהבות, ואפשר להוליך אותנו לא לדרך הנכונה. ומהי הדרך הנכונה בשיחת דם? זאת אותה דרך שתזמין אתכם להישאר קשובים למה שקורה לכם עכשיו כשאתם מקשיבים לי. ושאני אוכל לשוחח איתכם בלי למסך את עצמכם מעצמכם. זה לא ניסוח טוב, נכון? זה ממש ניסוח לא טוב למשהו. הוא לא מספיק בהיר. אבל כל האופנים שדברים הם גם מסכים, הם גם ממסכים, ואנחנו שוכחים את עצמנו ווואו, נלקחים, לעומת נשארים, גם במגע עם מה שאמרנו שנקדיש את הסופש, לא. אז לטובת מי שלא שמע את זה, את הסופש הזה אנחנו מקדישים ליכולת האנושית להישאר הכי קרובים למגע הנשימה שאפשר. כל הזמן לחוש את הנשימה, את תנועת הנשימה, ולפחות מדי פעם לעשות צ'קינג'ים ולראות כן, נשימה, גם כמרחב, גם כשדה של תחושות, וגם כמשהו שמדברר לי, מוסר לי, לא במילים, את מה שקורה לי עכשיו, את האופן שאני מפחדת או נרגשת, בעיקר את האופן הזה שאני מפחדת או נרגשת. וככל שזה ימשיך להיות ברור לי, באופן שאני גם יוכל לא לשתף פעולה עם הפחד, להרגיע את הנשימה ולהמשיך לנחוח. עשיתי המון, עשינו המון, זה התרגול שלנו. אתם יודעים, בטח גם אתם ראיתם את הדקות שהם הפכו כמו מנטרה חרוטה בתודעה של כל מי שראה את הדקות האלה, שבהם ג'ורג' פלויד ממשיך להגיד I cannot breathe. I can't breathe. I'm not breathing. Mother. I can't breathe. Mother. אני לא חושבת שהוא רק התגעגע לאמא שלו. זה היה רציני מדי. אני חושבת שהוא גם פנה במילה הזו, להזכיר, לצוק, למחות. גם אתה, בן של אמא, אולי כשתשמע את המילה האוניברסלית הזאת, אמא, מי לא בוכה אמא? מי לא פונה לאימא? ומי כל כך אטום שלא ישמע פנייה כשאומרים את המילה הזו, אימא? הסתכלתי על כמה דקות של סרט, האנשים מסביב צועקים, פונים. יש משהו בלתי נתפס ב... איך לא נולד הכוח שידחוף את הרגל מהצוואר? איך לא עלה הגל הזה? ואז אנחנו מבינים שאנחנו עדים להתרחשות שהיא כל כך קרמטית. זאת אומרת, כל התרחשות היא קרמטית. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה היה ברור שזה ימשיך להתגלגל, נכון? שכוח שלא מביא להצלת חיים כאן ועכשיו, הוא נידון להתגלגל, תודה לה. כי הרבה עדים היו לרגע הזה. ויש רגעים שטוב שיש להם עדים. ויש גם רגעים שאין להם עדים. וגם להם חבל שלא היו עדים. הרבה רגעים שנלקחים חיים, וחיים נלקחים לא רק עם צוואר. וכל הצורות שנלקחים רגעי חיים, רלוונטיים. ואנחנו לפעמים נקראים לתת עדות, גם על החיים שנלקחו מאיתנו ברגעים מסוימים. ואני שמחה שאני ב-2020 יכולה להיות אישה שלוקחת חלק גם בתנועת המיטו וגם בעולמות של נשים שמוטרדות מיני או נפגעות מיני. ונקראות לתת עדות, והמהירות שבאונס הנורא שקרה באילת, המהירות שהתארגנה הפגנת נשים ואנשים, וגם גברים הצטרפו, ועמדו ואמרו חד משמעית, את לא לבד, מאמינים לך, זה חשוב לא להיות לבד ולזכות לאמון. אני מקווה שלא נראה לכם שהשיחה הזו היא לא שיחה דרמה, כי היא כן. דרמה עניינה כל התופעות. בכל המישורים, בכל ממדי הקיום שלנו. אנחנו לוקחים חלק בתרבות, אנחנו לוקחים חלק גם במחאות, אנחנו לוקחים חלק גם בקרוי פוליטי, וגם ממשיכים, ממשיכות להיות בגוף הזה, באופן שאנחנו צריכים וצריכות להמשיך לשמור עליו, לקיים אותו, ממש כבית מקדש מצד אחד. אבל גם להיות מה שנקרא בשפה הפלית הקדומה, הבעיה, אתם יודעים מה זה הבעיה? אני לא ידעתי עד שלא קראתי בספר הזה, זה נקרא Fearless. ויש לי כאן ספר מעורר השראה רבה, קוראים לו The First Free Women, Poems of the Early Buddhist Nuns. וג'ואנה מייסי כתבה על הספר הזה, Like opening a window and letting a clean, fresh, wind blows through my being. אז עם ההומאז הזה, עם הברכה של ג'ואנה מייסי, שהיא אחת המהפכניות בתחום הגנת הסביבה, בקולות של נשים, ושינוי חברתי, אני רוצה לכם, לקרוא לכם שיר של אחת הנזירות, שנקרא Fearless, בלי פחד, נטולת פחד. This body you carry around is like a small child, always wanting something. Over the years, body and mind have gotten a little tangled up, haven't they? When one is hungry, the other eats. When one is sad, the other cries. Look closely. Is there a narrow valley where one ends and the other begins? שיעור שלם בשיר הזה. שיעור לחיים גם. שיעור לתרגול. למצוא איזשהו מרחב בגוף נפש הזה. להמשיך לחקור גוף כגוף, רגש כרגש, תודעה כתודעה, באחדות שמתקיימת בבן אדם. אני רוצה לקרוא לכם עוד שיר, שנקרא Another Summer. סמה זה נקרא נכון, בטח שמעתם את המילה הזאת, סמה סאטי, סמה. אז נכון מסוג אחר, another סמה. After 25 years on the path, I had experienced almost everything except peace. When I was young, my mother told me that I would find true happiness only in marriage. Remembering her words all those years later, something in me began to tremble. I gave myself to the trembling, and it showed me all the pain this little heart had ever known, and how countless lives of searching had brought me at last to the present moment, which I happily married. Can you imagine? We have been living together ever since, without a single argument. אני חושבת שזה כל כך נפלא. ומכיוון שבכל זאת הבטחתי שחלק מהשיחה היום, או אמרתי שהשיחה היום, כן תיקח את ההשראה של השאלה שנשאלתי על זהות ובניית זהויות. למה אני מתכוונת בעניין הזה שמצד אחד אנחנו בתרגול לומדים לא לבנות זהויות, להתפרק מזהויות, בוודאי להתפרק מכל מה שמלאכותי, נכון? כל מה כזה מרגיש לנו פשוט מסכתי, לא נכון, מזויף. לא שייך, לא שייך לאדם, לא משהו להזדהות איתו כזהות שלי. ויחד עם זה לא להתכחש לשייכויות, נכון? לא מתכחשת שכל מי שיראה אותי לא יחשוב שאני גבר. מה זה יגיד לו? זאת שאלה אחרת. מה זה אומר לי? זה גם שאלה. ומתי? כל הדברים האלה. מה זאת זהות? והבודה מזמין אותנו לשים לב לצורך להיות מישהו ומשהו כמקור לסבל, וגם לפעמים לצורך לא להיות כמקור לסבל. כי אתם יודעים, כשלפעמים קורים דברים איומים, פועל גם הלא להיות. מנתק אותנו, יוצר דיסוציאציות, וכמה טוב שכך, לפעמים בזכות זה אנחנו ניצלים גם, כדי לחכות לתנאים אחרים, בהם נוכל להביא גם את הדיסוציאציות שבנו, גם את כל האופנים שלא יכולנו להיות נוכחים, לא רק אם מישהו נתן לנו סם כדי לטשטש אותנו, והפך אותנו לזומביות שלא נוכחות וניצל את זה מרעה. לפעמים גם בלי זה, פשוט התודעה פורחת, מרוב פחד, מרוב בלבול. כל הדברים האלה הם רציניים. ואנחנו רוצים להזמין את התודעה בחזרה. ולהזמין את המודעות שלנו להיות רחם כל כך טובה. זה הדימוי שהבודה משתמש בו, דימוי הרחם. שכל חלקיקי המודעות העובדים שהלכו לאיבוד אי פעם בגלגולנו, יוכלו לחבור כאן ועכשיו בגלגול הזה. בחתונה הזאת של הרגע הזה, לבן אדם הזה, להבנה שתיוולה בחוכמה. רחם המודעות. חוכמה, אתם יודעים, אנחנו מתכוונים, כשאומרים חוכמה ותרגול, מתכוונים לא למשהו אינטלקטואלי רק, אבל גם האינטלקט לוקח בזה חלק. ומתכוונים להבנה של הסבל של הרגע, וגם היכולת האנושית לסבול, בלי שזה באופן אוטומטי, דוחף אותנו לפעולה אוטומטית. ואת הדיבור הזה, מה שאמרתי כרגע, זה לא לגמרי נכון, לפעמים אנחנו ממש זקוקים גם לפעולות אוטומטיות נכונות. וגם זה טוב שזה ישנו. אני לא אוכל לחנוק את עצמי על ידי זה שאני רק יעצור את האף ואת הפה שלי. באיזשהו שלב אני עושה ככה ואין שום. אלא אם כן אני אמשיך לתרגל כזאת עוצמה, שאני אוכל גם לא. אנחנו רוצים את העוצמה המנטלית הזאת? כן, אני כן. אז אתם רואים שגם שאלות רציניות, כמו היכולת לא לנשום, היכולת כן לנשום, היכולת להיות חופשייה, היכולת למות בכבוד, להחליט בהכרה מלאה, היכולת גם למות, לדעתי, כל מוות בכבוד. אני לא כל כך מבינה, אני מדברת עם אנשים על זה, כשהם אומרים לי אני רוצה למות בכבוד, ועולות שאלות למה אתה קורא כבוד ואי כבוד. להיות מחובל זה לא מחובל, למה לא? להיות במצב של שכחה ובלבול זה לא מחובל, למה לא? על מה באמת הכבוד שלנו יושב? איך אנחנו יכולים לטפח מגיל צעיר, לדבר על הדברים האלה, גם בבתי ספר, לדבר על כל השאלות האלה, מה עם חיי אדם? מה נחשב כבוד? בעיניי הרבה דברים מאוד מאוד מכובדים. ויש דברים שאחרים חושבים שהם מאוד מכובדים, שממש נראים לי לא מכובדים בכלל. אז כל הדבר הזה, השדה הרחב הזה, שאנחנו רוצים לבדוק שאלות, ולשאול את עצמנו מה דעתנו, איך אנחנו תופסים, וסביב מה לא כדאי לבנות זהות. מה אנחנו רוצים לטפח דווקא את הנכונות, שכן נוכל להתפורר, לאבד, ועדיין להיות עם שמחת חיים, בכבוד. או לא, זה לא רק תלוי בי, אה? כל הדבר הזה, ההבנה שלא תלוי בנו, כל כך הרבה לא תלוי בנו. אבל יש משהו, כשאני פוגשת אנשים כמו רם דס, שישב על כיסא גלגלים, אחרי כמה שיתוקי מוחים, ודיבר כל כך בכבוד ובצלילות. ותכנתן אחרי השבת שלו. ואנשים אחרים. לא רק מורים גדולים, אלא גם אנשים בכלל שמדברים ומשתפים. איך מקשיב להם בצורה שתשמר ואפילו תעצים את כבודם? זה גם תלוי בשיח הפנימי שיש לנו, כשאנחנו מקיימים שיח עם עצמנו. מה יכול לחזק תחושת כבוד עצמי, לא בושה. מה יכול לחזק תחושת חמלה והבנה עצמי? באמת, עד הסוף, ממש, ממש. חמלה מאוד רצינית. זה לא קשור רק בלהגיד, אוי זה עצוב, או זה קשה. זה ממש כוח, כמו גם הכוח לאהוב. אהבה שיכולה להמשיך ולהתחזק, ולא להיות תלוית נסיבות. חיצוניות או פנימיות? אז כשאפשר להמשיך לדבר הרבה דברים, זה נושא מאוד רציני, הנושא של זהות, פוליטיקה של זהויות, בטח זה נושא רציני בישראל, 2020, דתיים, ערבים, מפלגות, לאום, אזרחים, תושבים, מהגרים, עובדים זרים, זהויות זה דבר כל כך חשוב. יש איזו פריבילגיה, שלפעמים בעל הפריבילגיה חושב שזה שום דבר. אני בכל אופן על עצמי גיליתי שאני יכולה לוותר רק על משהו שניתן לי וישנו לי. מאוד קשה לי לוותר על משהו שלא היה לי אף פעם. וכדי שיהיה לי כל הדברים שלא היו לי אף פעם, הגעתי לדרמה. זה הווידוי הכי רציני שאמרתי איתה. אם היה לי כל מה שזכותו של בן אדם שיהיה לו, זה תנאים מספיק טובים, גם תנאי הורות, גם תנאי למידה, אבל כבת במשפחה מהגרת, אני התביישתי בהורים שלי. התביישתי בכל מה שהם לא יכלו לעזור לי בהכנת שיעורי בית. כשהמורה נתנה שיעורי בית, והיא אף פעם לא שאלה מי לא יכול לקבל עזרה בבית, היא אמרה, תשאלו את ההורים. באתי הביתה, שאלתי את ההורים, לא הבינו כלום, לא את השאלה ולא את הכוונה של המורה. לא יכולתי להגיד להורים שלי לא הבינו. אני חושבת שהיום ילדים כן מעיזים יותר להגיד, אבל אני לא מספיק יודעת. האופן שילדים לא מעיזים מטריד אותי. אני שם תמיד עם קשב על הכוונת. ואני לא שכחתי את הילדה שסיפרה על משהו נורא שקרה לה. אתם זוכרים את הסיפור באחת ההתנחלויות? שאז היא ידעה מי עשה לה, מי יחד עם עוד חבורה עשה לה, וזה היה ברור שאחרי כמה זמן נהיה ברור שזה לא נכון, וברוך השם, זה לא התפתח לעלילת שווא שממש עלתה לבן אדם במאסר. אבל אני שאלתי את עצמי, האם ההורים שלה בהתנחלות, שואלים את עצמם, איך מגיע לתודעה של ילדה, הרעיון? ומה זה בכלל? איך אנחנו מדברים? איך מדברים? נשים על גברים, גברים על נשים, יהודים על ערבים, ערבים על יהודים, איך מדברים? מה עושים? מאיפה? איך שומרים גם על התודעה הזאת? כל מה שפולוטד, כל מה שמזהם, זיהומי התודעה. בכל גיל. פשוט כשאנחנו קטנים, אנחנו פחות יכולים להתבונן. אבל האם זה נכון מה שאמרתי עכשיו? לא, לא בהכרח נכון. כשאנחנו כן בוגרים, אנחנו יודעים להתגונן. אחד מכם, אחד החכמים שבכם, שאל אותי איך להתגונן, מסינפורמציה, חשבתי, וואו, אם אתה לא תדע, מי בעולם הזה יודע? אף אחד. צריך לחקור, לבדוק, לשאול, להיות סבלני, לעשות עבודה, להיות חרוץ. כל האיכויות של התודעה, הערה יותר מנחוצות. אבל לקבל דברים רק אם מישהו אמר אותם, או רק אם קראתי בספר. כתלמידי, השפיות, לא רוצה להגיד רק תלמידי הבודה, אנחנו יודעים כבר כמה זה מופרך, נכון? אז זה הזמן להפסיק את השיחה, פשוט כי ככה גם השעון אומר, וגם להגיד לכם שיש משהו בשיחת דרמה, אפשר לתת בחמש דקות, אפשר בעשר דקות, חצי שעה, שעה, אפשר להמשיך לפטפט. וזה לא רק פטפוט. יש הרבה מה להציע. תוך העולם העשיר הזה. בואו נשב לכמה דקות של ירום, שבהם אני מזמינה כל אחד ואחת, להמשיך לתת מקום לדברים, אבל לא חייבים. יש איזו הבנה שמה שנגע בנו נגע, מה שלא, לא. אין במה להאחז וגם אין צורך. החוכמה, כולנו נולדנו איתה. אין מדרג שם. ואני בסך הכל עושה כמו טאפינג ככה, כמו לדבר בצורה שקצת נוקשת, קצת מנסה לטפטש, קצת טאפ טאפ טאפ. על הלב, על התודעה, על הדברים האינטואיטיביים שגם ברורים. שאנחנו ממשיכים לסמוח בגוף נפש הזה, שעמוק עמוק, טבוע בהם גם האיחוד בין יושר, הגינות, כנות, הבנה של מה שחשוב, היכולת להישאר נאמן לאמת, לבחור מה לומר ומה לא לומר, ולמי. ומתי? לרשום לעצמנו ביומן, סתרים או לא, דברים שנרצה להגיד יום אחד למישהו, שנמצא מישהו שיביא. וגם היכולת להמציא סיפורים, לספר סיפורים, לרקוח אגדות וסיפורים. וכמובן שאני אשלח את השירים לכולכם, אני אכתוב אותם. וכשאנחנו ממשיכים לשאול את עצמנו מה הסיפור שאני מספרת לעצמי עכשיו, ומה האמת שמתקיימת עכשיו, ואיך להמשיך גם לספר לעצמי סיפורים, כי אין בזה רע. ולהמשיך לרצות, לראות גם את עצמי וגם אחרים, בעיניים טובות וחומלות, ומבינות גם את הסיפור, אבל גם הרבה יותר מזה. מי ייתן ולא נוקיע תופעות בלי להבין אותן. מי ייתן ותהיה לנו הסבלנות ללמוד גם תופעות שבאמת, באמת, קשה ללמוד. קשה להסכים ללמוד אותן. שכרוכות גם בפגיעה. בחלשים, בניצול לרעה של סמכות או כוח, מעמד, כל צורות העליונות, ומי ייתן ונמשיך לעזור בחברה הזאת להתפרק מנשק וממפעלי נשק ומפעלי השמדה, לטובת פתרונות אחרים של סכסוכים בין אנשים, בין תרבויות, בין עמים, בריב על משאבים, על הכדור הזה.